ממשיכים לפרק ט"ו. סוף סוף פרק י"ד, והחלוקה היא לא מדויקת. פסוק מ"ז: ויעל שאול מאחוריהם ופלישתים חצו אותו למקומם, זאת אומרת הם לא הושמדו, תודה. ושאול, סיכום של שאול, שאול אחד המלוכה על ישראל, ולכן סביב בכל אויביו, במואב, נעמון ואדום, וחצובה ופלישתים ובכל אופן שפני הרשיע, ויעז חיל ויח את עמלק ויצא את ישראל ביד שעושהו. זה שתי פסוקים שקל לכתוב אותם, קוראים אותם מהר, תוך דקה. הפסוקים מתארים רשימה ארוכה מאוד מאוד של מלחמות. אנחנו יודעים פה שהוא נלחם במואב ועמון, זה מואב, עמון ואדום, זה צפון מזרח, מרכז מזרח, דרום מזרח, מלכי צובה צפון צפון, פלישתים זה מערב ודרום, עמלק זה דרום. בעצם יש פה רשימת מלחמות שבטח אפשר היה למלא בה הרבה אלבומים וספרי גבורה ועלילות. זה לא קרה סתם ככה. שאול בנה צבא אימתני, צבא עם יכולות על, והצליח להציל את ישראל מיד שעשהו. יש פה זה בעצם סיכום של מלכות שאול, נכון? שאול זה פסוק ארוך, פסוק קצר, אבל אין סוף יש בתוך הפסוקים. וגם את הילדים והקבינט המצומצם שלו. בני שאול, יונתן וישבי מלכישוע, שלושה בנים יש פה. ושתי בנותיו, בחירה מרב קטנה מיכל, אשתו, שר צבאו. ותהיה מלחמה חזקה על פלישתים כל ימי שאול, וראה שאול כל איש גיבור כל בן חיל, ויאספהו אליו. אז פספסנו, החמצנו את ההזדמנות להכות בפלישתים עד תום. יש כאלה שאומרים גם יונתן, יש כאלה שאומרים גם שאול. ואנחנו עכשיו עוברים לפרק הבא, עוד נחזור לפסוקים האלה, זה הרקע. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למשיחך למלך על עמו לישראל, ואתה שמע לכל דברי אדוני. הפסוק א' קצת מפתיע, הפרק היה צריך להתחיל בפסוק ב'. הנביא בא ואומר נבואה, קודם כל עושה לו הקדמה כזאת, ומה הוא אומר בהקדמה? יש פה הזהרה כזאת. אל תשכח מי אני, בזכותי אתה מלך ואתה צריך להקשיב. אבל מה הוא אומר לו? כה אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל ששם לו בדרך באותו מצרים. אתה הלך והכית את עמלק והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמו, החרמתם כל אשר לו תחמו עליו ונתן מאיש עד אישה, מעולה לדיונת. אשר ועצה מגמל ועד חמור, זה אחת המצוות היותר מסובכות מבחינת ההבנה המוסרית, אנושית שלה, ללכת לעם. תראו, שאול יקע בעמלק, כתוב את זה בפסוק במחת. ויעס חי ויח את עמלק ויצא את ישראל מיד שעושהו, אבל זה לא מה ששמואל אומר לו. שאול מכה את עמלק כי עמלק הם אויבים. עמלק הם יוחבות, עמלק הם שעושהו. עמלק פושטים על יישובי הספר ומכים בהם. ולכן שאול יקע את עמלק. אבל שמואל אומר לו משהו אחר לגמרי עכשיו. שמואל אומר לו שלפני 400 שנה, היו היה לפני 400 שנה, זה שבט שהציק לישראל. בסדר, 400 שנה עברו, מה הקשר בינם? סבא של סבא של סבתא של סבא של סבא של סבא, בטח לא אמרתי כמה שנים. מה אתה רוצה מהם? עכשיו זה לא הולך תנקום בהם, זה לעשות משהו שנראה מחריד, להרוג עוללים ויונקים, לחסל נשים בהיריון. הנפש מזדעזעת, לא יכולה לכאורה לשאת את זה, משור ועד צה, מגמה. מה קרה? זה לא הנאצים שלפני כמה עשרות שנים, זה היו היה. מה הם כבר עשו לעם ישראל? מה שאול מקשיב? ואני שמע שאול את העם והפקדם בתלעים, 200,000 רגלי ועשרת אלפים שתי שיהודה, וכבר אנחנו רואים ירידה מאוד מאוד גבוהה במורל. כי בפרק י"א ששאול מגייס את איש ישראל מחמת בני עמון, יש 300,000 לישראל ו-30,000 מיהודה. פה המספרים יורדים דרסטית, בעם ישראל זה יורד בשליש, ביהודה זה יורד בשתי שליש. אז לא מסתרבים פקודה, אבל מוצאים גימלים, מקטנים ראש, מוצאים עיסוקים דחופים. עם ישראל לא כל כך סס ושמח למלחמה הזאת. ויבוא שאול אדיר המלאק וירב בנחל. וירב בנחל, יש איזה הסבר לפי הפשט ולפי הדרש. לפי הפשט, המלאקים הם בדואים שגרים במדבריות. קשה מאוד לחסל אותם, כי מכירים את כל הנקיקים וכל הגאיות וכל המערות וכל המסתורים ואת כל דרכי הקיצור. קשה מאוד לחסל עם כזה. איך נחסלים עם כזה? משתלטים לו על מקורות המים. משתלט על מקורות המים, גם אנחנו צריכים גששים, לוחמים, מאוד מעולים. הם משתלטים לו על מקורות המים, ואז בסוף הם מתים בצמה, כי בלי מים אפשר להחזיק יום, יומיים, בסוף. אז כנראה ככה הוא חיסל אותם, משתלט על המרחב, וכך הוא נלחם בהם. זה הפשט, עוד מעט נראה את הגמרא. רואה מה שאולי הקני, לכו שורידו מתוך המלכים, בשבטים בדואים אחרים שהיו איתו, ואז ביח שאול את המלאק מחבילה בואכה שור אשר פנמצא. מכל מדבר סיני הוא ניקה את כל הג'יהאדיסטים, ניקה את הכל, הכל חיסל אותם. חוץ מי, ויתפוס את הגד מלך המלאק חי ואת כל העם החרים לפי חרב. למה הוא לא הרג את הגד? ויחמול שאול ועם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר והמשלים ועל הכרמים ועל כל הטוב, ולא אבו אחריו. וכל המלאכה אני מבזה ואנמס אותה אחרים. הפסוק הזה הוא פסוק שקשה מאוד להכיר אותו. כי על מי שאול חומל? על אגג. מי זה אגג? אגג זה המלך של עמלק. זה לא מלך שנבחר למשרה אתמול בפריימריז. זה הוא נבחר בגלל הכישורים שלו. הוא המנובל הכי גדול. הוא אבי אבות העמלקים. כששמואל יהרוג אותו, הוא יגיד לו, כאשר שקלה נשים חרבך, כן תשכם נשים ממך. זאת אומרת, על הידיים של אגג יש הרבה דם של ישראלים. הוא פושע רציני. אם אני הייתי חומל במלחמה מול עמלק, הייתי חומל על איזה תינוקת, או אישה בהיריון, או איזה זקן חסר ישע. אבל את כולם הצבא הישראלי חיסל. את כולם. מעולל ועד יונק. את כולם הצבא הישראלי לא הותיר. על מי בדיוק שאול בוחר לחמול? על הארכי מחבל, על הסופר מפלצת, ולא על כל השאר. המילה חמלה פה מעלה הרבה שאלות. גם המשך הפסוק, ויחמול שאול ועם על הגג, וגם על הצון. על מי הם חמלו בצון? על הצון המשובח. מיטב הצון והבקר, משנים, בקרים, זה כל מיני ביטויים לבעלי חיים במצב מאוד מאוד משובח. וכל המלאכה ממבזה ונמס, זאת אומרת, הכבשים האומללות, החולות, הצולעות, אותה החרימו. בדרך כלל רחמים עובדים הפוך, נכון? רחמים פחות מופעלים על... את רואה גור, תמיד גור זה חמוד. מה יקרה לו כשהוא יגדל? הוא יהיה פחות נחמד. אבל גור, תמיד גור נחמד, כי הוא לא מאיים, כי הוא חמוד, כי הוא זקוק להגנה. אז הוא מאוד רחמנו. אז אם אני בא לרחם על כבשים, על איזה כבשה אני? אני ארחם על כבשה צולעה. נמבזה ונמס, עליה אני ארחם. איזה כבש כזה שנוגח את כל מי שבסביבה. אני לא ארחם עליו. אז מה הפשר הפסוק הזה? אנחנו עדיין מצבים בסימן שאלה. אז שאול קיים את מה ששאול, שאול קיים את מה ששמואל אמר. בסדר? אבל את אלוקים זה לא שכנע. אלוקים יודע. ויהי דבר אדוני שמואל לאמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שם מאחוריי ודבריי לא הקימו. ויחר לשמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה. מי חייב במצוות מחיית עמלק? באופן עקרוני, שלוש מצוות יצטרכו ישראל, למשוח להם מלך, להקים להם מלך, להחריד זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה. באופן פשוט, מי שחייב מצוות מחיית עמלק זה מלך, אבל מלכים לא עסקו במחיית עמלק. הפעם היחידה שמלך עשה במחיית עמלק זה כאן, בפסוקים פה, בהתקפה יזומה. משום שככה ראשונים מסבירים, ככה כתוב בתורה. והיה, בהניח, איך השם אלוקיך מכל ימיך מסביב, תמחה את זכר עמלק מתחת שלנו לא תשכח. עוד פעם, והיה, בהניח השם אלוקיך מכל מכל ימיך מסביב, תמחה את זכר עמלק. אולי אחת הפעמים הבודדות בהיסטוריה שהפסוק הזה התקיים, היה בפסוקים ממזיים ממחד בפרק הקודם, נכון? המילה מסביב, שאול לחד את המלוכה וילחם סביב בכל אויבה, בכל השפני ירשם. שאול יוצר מצב עתידי כזה, דמיוני, של אחרית הימים, שאין אויבים מסביב, אין. הוא לא יוצר הרתעה, הוא לא יוצר צבא חזק, נגמר, נגמר. אפשר ללכת חופשי, הכל הכל, המון ומואב ואדום ופלישתים וצובה ועמלק. אין יותר, אין יותר. זה מצב של לקראת העתיד לבוא. אז יש מלך. יוכרע את זרעו של המלך, והשלב השלישי יהיה בנייה בית המקדש, וזה יהיה קץ ההיסטוריה. אתם יודעות, ההיסטוריה מחולקת לשני חלקים. חלק אחד סור מרע, וחלק שני עשה טוב. לא, גם בסור מרע יש הרבה עשה טוב, ובעיקר אנחנו נאבקים דרך הבעיות. אנחנו גומרים את זה עוד כמה דקות בעזרת השם. נתחיל את החלק היותר שמח. החלק שבו יתגלה איזה כוחות אינסופיים תמונים בנו בעולם כולו, נעוף למקומות שאי אפשר לדמיין בכלל. אבל בחלק הראשון אנחנו צריכים לטפל. בינתיים זה לקח לנו 5,784 שנים. חלקם בהחלט אנו חושבים יותר מדי. ההבדל הקטן הזה, אם שאול הרג את הגג או לא הרג את הגג, אם הוא רחם על הצון או לא רחם על הצון, גורם לשמואל לזעוק אל השם כל הלילה. זה לא מניפולציה רגשית, זה שבר אינסופי. אחרי זה שמואל יגיד לשאול, ונצח ישראל לא ינחם ולא ישקר. איפה זה? בפסוק כ"ט. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא ינחם. מה המשמעות של הפסוק? מה שמואל אומר לדוד? לשאול. בסדר? אפשר... שאול, דוד, הם תחברו לבד. אני אעשה בדק. מה שמואל אומר לשאול? נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. למה הוא אומר לו את זה? כי יש אבא אמינה שזה כן ינחם. כי משהו בנצח ישראל נפגע קשות פה. משהו בתכנון של ההיסטוריה, יש רגעים כאלה בהיסטוריה שעל איזה פליק אחד קטן, פתאום הכל מתמוטט, יש דברים כאלה בחיים. עץ הדעת וחטא העגל למשל. אז פה יש מקבילה מאוד מאוד נסתרת. זה ששאול נלחם על הגג, זה שינוי היסטורי. זה משנה את הכל. עד כדי כך שצריך להגיד, תשמעו, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. זה בשואה צריך להגיד דבר כזה. כי לאדם הוא להינחם. אבל נתוני המוצע, בעיניים של שמואל, בעיניים של אלוקים. לא, אנחנו את זה לא מסתים להביא, לא את העיניים שלנו. מה כל כך נורא, מה כל כך דרמטי? השם בכלל לא מסביר לשמואל למה. שם מאחורי דבר אלוקים, למה לא הקים? בטח הקים. הרג את כל עמלק, השמיד את כולם, משתלט על כל המדבר. נשאר מישהו אחד, גם הוא ימות עוד כמה שעות, מה קרה? גם את הצאן והבקר, בואו נראה למה הוקמו עליו. אבל פה לא כתוב למה. וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ויוגד לשמואל לאמור, בא שאול לכרמל ומציב ליד. ואז שמואל בא לשאול, ויאמר לו, שאול, ברוך אתה לאדוני, הקימותי את דבר אדוני, התקדמנו, אין יותר עמלק בעולם. אבל שמואל לא מחא כפיים, שמואל שואל, ומה כל הצאן הזה באוזניי, וכל הבקר שאנוכי שומע? מה אתה השמעתי? מאיש ועד אישה, מעולה ועד יונק, משור ועד שה ועד חמור. ויאמר שאול מהעמלקי, הביאו משה חמה לעם אל מיטב הצאן והבקר למען זבוח לאדוני אלוהיך ואת היותר החרמנו. זה לא שהשארנו את הכבשים, גם אותם נהרוג. במקום להרוג אותם סתם, אנחנו הורגים אותם בצורה של קורבנות. מעשה ממשהו חיובי. ויאמר שמואל ערב ויגיד לך את אשר דיבר אדוני אליי, ואמר לו דבר. אם קטנת בעיניך ראש שבטי ישראל, אתה וישלח אדוני מלך ישראל, וישלח אדוני בדרך, ויאמר לך ולחמת את אחדי ותמלא ולחמת את כולתם אתה. למה לא שמעת בקול אדוני? ותעת אל השלל ותעש הרה בעיני השם. שאול אומר, מה עשיתי הרב? עשיתי אותו בעיני השם. אשר שמעתי בקול השם. ואלך בדרך שלך אני השם. בטח. אם לך היה קשה לי להרוג תינוקות? תגיד, זה טוב, שאול, בחור בטוב, אין איש ובני ישראל טוב ממנו. אתם יודעים, היה לי קשה להרוג בלתי מעורבים. איזה כוחות נפש אדירים, איזה אמונה אינסופית באלוקים הייתי צריך כדי להבין שזה המעשה הכי מוסרי, למרות שבחוויה האנושית זה נראה מעשה כך מפלצתי. אני שמעתי ואני הצלחתי. מה עשיתי? מה עשיתי? ויקח העם, ואביא את הגג מלך המלאק, את המלאק החרמתי, גם אנחנו נהרוג אותו. עוד מעט נעשה איזה טקס. ויקח העם מהשלל צאן ובקר שתיכם, אז ברוך השם לוקח בגלגל, מה הבעיה? אז שמואל אומר לו, השם לא רוצה קורבנות ככה, אני מרחפת להשם בעולות הזוכים כשמוע בכל השם. יען כי מאסת את דבר אדוני ואם עושך ממלך. זהו. ואז שאול מקבל אחריות, והיום השמואל, שאול שמואל חטאתי כי עברתי את פי עם, תראו מה קורה. יש לנו בשמואל ב' את דוד בבת שבע. וכשנתן הנביא אומר לדוד, למשל כבשת הרש, אז דוד לא סופר עד שלוש. ממש לא סופר עד שלוש. בואו נחפש את זה בפרק י' ג'. לא, פרק י' ב'. פרק י"ב נתן לומר כבשת הרש, ואיחר דוד באיש מאוד ונתן בן מוות הוא, ויאמר לו נתן, אתה איש. אני בפרק י"ב פסוק י"ג. מה אומר דוד? דוד שומע שהכל התמוטט, הכל נהרס, רגע אחד והכל, הוא חושב שהוא כבר מכין את המקדש, פתאום מתברר שבן מוות. ויאמר דוד נתן, חטאתי להשם, זהו. זהו, ישר. ישר אומר, חטאתי להשם. יש פה איזו הפסקה, לקח כמה שניות. הוא לא מתנצל, הוא לא מסביר, הוא לא מאשים, הוא לא מתווכח. הוא קבל אחריות. לגמרי, לגמרי. נכון, אני לא בסדר. זהו. אנחנו עוברים לפרק שלנו ורואים את שאול, ושאול במקום לקחת אחריות, הוא מתפתל ומתפתל ומתפתל. וכל פעם הדברים של שמואל נהיים יותר קשים, ויותר קשים ויותר קשים. טוב, אנחנו ברוך השם לומדים על שאול, אתם יודעות שהוא היה איש ענק וקדוש וצדיק, ובטח שלא ניתן לו הערות מוסריות. זה לא בגלל שהוא פחות צדיק מדוד, ברור שלא. יש משהו בדוד שיותר קל לו, זה לא יותר קל לו. כן, למשיח בן דוד הרבה פחות מסובך להגיד חטאתי מאשר למשיח בן יוסף, מאשר בן של רחל. לשאול להגיד חטאתי, לא בגלל שקשה, לא בגלל האגו, כן? מבחינה רכונית, ההשלכות זה הרבה יותר קשות, בואו נראה. בהתחלה שאול אומר ברוך ושמואל אומר למה מה אתה מדבר ואז הוא אומר לו מה אני בסדר גמור אני עשיתי מה שקרה אז הוא אומר לו למה אתה לא שמעת הוא אומר אני כן שמעתי העם לקח מאחר אומר, ואז שמואל אומר לו אתה כבר לא תהיה מלך ואז שאול מתקדם קצת הוא אומר חטאתי כי שם יראתי אתם ושמע בקולם אבל עוד פעם שמואל לא רוצה ללכת איתו, ונתנה לרעך אותו ממכה. ואז עוד פעם, כל פעם שהוא מתרץ, נהיה יותר גרוע. עד שבסוף, בסוף, בסוף, פסוק למד, ואומר חטאתי. זהו, זה מה ששמואל חיכה, זה מה שהשם מחכה. אם חס וחלילה יצא לכם פעם, אז אנחנו יודעים טוב, אתם יודעים גם כאלו שלא לומדים גמרא, יודעים לעשות פלפולים כאלה, להסביר למה הם כן בסדר ולמה זה לא לאשמתם. ומה שהשם חיכה פה, אז תגיד חטאתי, ברגע שהוא חטאתי, הכל מסתדר, מה פה? בגלל שהוא חטאתי, מדבר שהכל ערוס, דווקא אז הכל מתחיל להסתדר. דווקא כשמקבלים אחריות מול השחור, מול הנורא, מול הגיהנום, דווקא אז מוזזים את הכל הצידה ונותנים לאלוקים להיכנס לתוך התמונה הזאת. אז מה קורה פה? מה קורה פה? וירב בנחל. אמרתי שהפשט שהוא תפס מקורות המים. הגמרא אומרת שלירב בנחל יש פירוש אחר. וירב בנחל זה עגלה ערופה. עגלה ערופה צריך אם. מוצאים מישהו שהרוג בדרך, חלה, לא נדע מי עיקר, אז לוקחים עגלה ועורפים אותה בנחל, נכון? איך זה קשור לנחל? כך הגמרא אומרת ששאול אמר. ששאול אמר לשמואל שהוא למד קל וחומר מעגלה ערופה. ועגלה ערופה רואים שאם מישהו מת, אז התורה מאוד מצטערת על זה. כי צריך להביא עגלה וזקני העיר, היא צריכה לתפוס אחריות. סימן שהשם לא רוצה שיהרגו אנשים. אז אותו דבר, שאול אומר, סימן שהשם לא כל כך רוצה שאני ארוג את עמלק. השאלה היא פה מאוד פשוטה, למה צריך סימנים? כתוב בעשרת דיברות לא תרצח, למה צריך ללמוד? קל וחומר מעגלה ערופה. ומה אם איש אחד שנהרג, אמרה תברא ורפאות לערופה? כל אותם עשרות אלפים חפים מפשע, מה התורה? תשמח. אז השאלה הראשונה זה למה הפלפולים האלה? תגיד, כתוב לא תרצח. שאלה שנייה, הרי שאול כן הרג אותם בסוף, רק את המנוול הוא לא הרג. אז מה מתחבא מאחורי התמונה? אז יש עם כזה בעולם שקוראים לו עמלק. אנחנו לא יודעים מי זה עם הזה. יש מחלוקת בפוסקים, אתם יודעות? יש שני עמים שנאמר עליהם לא תחיה כל נשמה, עמלק וכנען. כנען, כתוב ברמב"ם, עבד זכרם. אנחנו לא יודעים היום מי זה כנען, בסדר? על עמלק, הרמב"ם לא כותב עבד זכרם. יכול להיות שהם קיימים היום. אז זה נצמה מאוד מוזרה. אם את נוסעת באוטובוס, ולידי חושבת בחורה נחמדה, ואתם מדברות, ומאוד מרשימה, ושיחה, ואתם אומרות, יאללה, בוא נשמר על קשר. לוקחת את הכתובת לה, היא אומרת לה, אני עמלקית. צריכה להוציא אקדח, לראות לה בראש. לא, אל תדאגו, זה לא יהיה. לא צריכה להוציא אקדח לראות לה בראש, כי את לא מלך ישראל. אבל באופן עקרוני, משהו מוזר במצווה הזאת. יש שני דברים. אמרנו שגם לפני 400 שנה העם הזה היה מנובל, אבל גם בתקופת שאול העם הזה מנובל. העם הזה פושט על חבות ופוגע מאוד מאוד, פגע עד ששאול הציל. שאול לא מתווכח עם שמואל אם להשמיע את המלך או לא להשמיע את המלך. שאול עשה הרבה מלחמות, הוא הרג הרבה מנובלים, הרבה מאוד מנובלים. מכל הצבעים ומכל הסוגים, כולם היו מנובלים. אבל מה קשה לשאול? קשה לשאול משהו עקרונית. שאול אומר, איך יש המלאק בעולם? אתם יודעים את השאול? המלאק לא נפל מהירח, מאיפה הוא הגיע? השגחה אלוקית, נכון? כל תינוק המלאקי נולד כי... זה לא מכונה, אתם יודעות, אין קו יצור לתינוקות. כל תינוק נולד כי זה נס בלתי נתפס, יש הרבה מיליארדי ניסים כאלה, זה עדיין ככה. המלאקים קיימים כי במשך מאות רבות של שנים, ואולי יותר מזה, הקדוש ברוך הוא דואג להם שיהיה להם מספיק מים, שיהיה להם מספיק אוכל, שתהיה להם הגנה, שהם לא יכולים או שיעברו מהמחלות שלהם, שלא יתקפו אותם תקופות רעב, שהם לא יצאו לקום מהם. זה לא סתם אומר שאול. שאול הוא איש אמונה, ברור, ענק, והוא רואה את אלוקים בכל מצב. כשהוא רואה שיש עמלק בעולם, אז ברור שיש להם תפקיד. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, זה משנה לפני האחרונה פרקי אבות. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא... זה משנה האחרונה פרקי אבות. לא ברא אלא לכבודו. שאומר הכל נקרא בשמי לכבודי, במתי וצרתיו, אף עשיתיו. אז אלוקים, הכל אלוקי. באמת הכל אלוקי. באמת, המחדש ותורו בכל מתמי הסבראשית, אפילו את המנובלים. פלא כזה. אלוקים עשה עולם של כל אלוקים. מצד שני, יש בעולם הזה בחירה חופשית, נכון? זה יוצר מצבים מאוד מורכבים שלמרות שבתוכנו אנחנו אלוקים, בפועל אנחנו יכולים לבחור לחיות חיים מאוד מאוד קטנים ועלובים. ולפעמים יש אנשים כאלה שהם ברירה וצריך להרוג אותם, כי הנזק שהם גורמים הוא כל כך קטסטרופלי. יש בעזה כמה כאלה? כמה? נכון. כן, אני מניח שאין ויכוח גדול ביניכם. יש כאלה שאין ברירה. שאין ברירה. אז אני מבין שהמלאק כמו הנוכבות. אני צריך להרוג אותם, אני מבין. אבל משהו, כן, וגם הילדים שלי, לצערי הרב, מגדלים אותם מגיל אפס להיות חיות פרא מטונפות ואכזריות ולהסכים למות בשמחה כדי לפגוע משהו יהודי. לפעמים אין ברירה, ובצער רב, יגון קודם, אין ברירה. וצריך לעשות את זה, יכול להיות, יכול להיות. כמו נאצים, כמו היטלר יהודי, תנועות הנוער שכולם גדלו והתעללו אחרי זה בתור גסטאפו, היה צריך לכאן שטיפת מוח כזאת מטורפת, אכזרית כזאת כדי לפגוע, ולפעמים אין ברירה, זה מצייר אותי מאוד, אין ברירה. את זה שאול יודע לעשות מצוין, הוא כיסל את כולם. מה הוא לא יודע, מה הוא לא מסכים, מה הוא לא יכול להכיל את זה ששמואל אומר לו, תשמע, אל תהרוג אותם כי הם רעים. נכון זה מה ששמואל אומר לו. זה לא מעניין אם הם רעים או לא רעים. תהרוג אותם כי לפני 400 שנה הם תקפו את ישראל. תהרוג אותם סגולית ולא כחולית. שהוא מסכים להרוג אותם. שהוא לא יצר פקודות כדי לחסל את החיזבאללה או לא יודע מה. אבל פה הוא יצר פקודות, ושמואל יודע מההתחלה שזה לא ייקח, ואתם רואות שהעם התגייס בצורה גלילה מאוד. לעם ישראל קשה עם זה. למה הרי הם אויב? כן, אבל המניע, המוטיבציה, אנחנו לא רוצים להרוג אותם לפני אבל כשאנחנו רוצים להרוג אותם בגלל עכשיו. זה לא סתם יצרים, זה משהו מובנה. להרוג מישהו לפני 400 שנה זה אומר שהוא רע במהותו, שהוא שטן, כי אלוקים ברא אותו שטן. ואת זה שהוא לא מקבל, קשה לו מאוד לקבל. יש רוע בעולם, הוא מכיר את זה, בטח. יש בחירות רעות בעולם, בטח שהוא יודע את זה, אבל... מול זה צריך להילחם, מול זה צריך לתת הגנה. אבל להגיד שהעולם במהותו מושחת, שאלוקים ברא משהו והרע הזה במהותו, בשורש שורשו, הוא נגד אלוקים, שאול רוצה לרחם. לרחם, יש שתי משמעות המילה לרחם, נכון? יש משמעות של מניפולציה רגשית. שוכב אדם ברחוב ולידו יש כובע, וכולם עוברים וזורקים לו כסף. למה כי מרחמים עליו? יש מצב, יכול להיות, שמה? שחבל. אם אף אחד לא יזרוק לו אגורה, אז הוא היה הולך לעבוד בתור שומר, בתור פועל דפוס, בתור מנקה רחובות, והיה חי חיים מכובדים. אבל אין לו כוח, אז הוא שוכב ברחוב, והוא עושה מניפולציה רגשית על כולנו, לכולם לא נעים, אף אחד לא באמת אוהב אותו ורוצה שיהיה לו טוב. אבל זה קורע אותנו, שעלוב נפש כזה נמצא ברחוב, אז אנחנו מרחמים. לרחם זה מעשה שהרבה פעמים טיפשי מאוד. הרבה פעמים. יש חסד, חסד את נותנת כי בא לך לתת. כי את שופעת טוב לב, כי את אוהבת את העולם, ואת רוצה לפנק אותו בגלל שמגיע לו. ויש דין זה משהו חייבים. רחמים אנחנו לא נותנים כי אנחנו מלאי טוב ולא מגיע לו. אז מה קורה באמצע? הרחמים האנושיים באמת ספקולטיביים. רחמים אנושיים אנחנו הרבה פעמים רחמים על אכזרים, והרבה פעמים רחמים במקום שלא נכון. אם היינו יוצרים עולם בלי רחמים, אז אולי היה הרבה פחות סבל בעולם, אבל אנחנו לא רובוטים, אנחנו בני אדם. וגם אלוקים מרחם, נכון? זכור רחמך השם. כי מלך חנון ורחום אתה. אבל הרחמים האלוקיים הם לא מניפולציות רגשיות, זה לא מישהו משחק לאלוקים על המצפון. הרחמים האלוקיים באים במקום אחר. כשאנחנו מבקשים שאלוקים ירחם עלינו, אנחנו מתכוונים, תגמול עלינו טוב למרות שלא מגיע לנו, אבל מה כן? אבל אנחנו בזכות זה נצא מזה. אנחנו עכשיו בשבר, אנחנו עכשיו במקום נמוך. הרחמים האלוקיים זה הבקשה שאלוקים יצפה את העתיד, הוא יודע את העתיד, והעתיד יפרנס את ההווה. מכוח מה שיצמח מאיתנו, תן לנו כוחות כבר לעכשיו, כדי שתוכל להגיע לעתיד הזה. אך כששאול חומל, זה לא שעשה לו מצפון, אגב עשה לו מצפון. הוא אומר, נובל, הוא רק לרוצח. הוא חומל במידה אחרת, הוא חומל וצריך, הוא אומר, מה יכול לצאת מעמלק? יש משהו טוב בעמלק, אחרת אלוקים לא היה בורא אותו, משהו, משהו. בכל אחד יש משהו טוב, וכל אחד יכול לעשות שטויות בלי סוף. כל אחד יכול להתכחש, כן, אבל בסוף יש משהו שבגללו הגעתי לעולם. יש לי איזה סיפור לספר, יש לי איזה עוד שבלעדה דברים לא יקונו. אז עמלק זה שבט מנובל, אבל משהו טוב שם, משהו. יש לזה משהו טוב. מה שהוא לומד מעגלה ערופה? הוא לא לומד שאסור לרצות. הגמרא בעגלה ערופה מספרת, אתם מכירו את הסוגיה של עגלה ערופה? מספרת שהוא שהרגו אותו, הרגו אותו כי היה מגיע לו. זאת אומרת, זה מסובך, לא נפתח את זה עכשיו. הוא שנהרג כנראה תקף אנשים אחרים. כנראה הוא תקף. למה הוא תקף? זה כבר השמה הקהילה, זה השמים האלה שהתאמו ממנו. אבל כנראה הוא התנפל, וזה שהרג אותו בעצם התגונן. התגונן. אז זה השמת בעגלה ערופה היה מגיע לו למות. מי שקם להורגך, שקם להורגו. ומעגלה ערופה לומדים שגם אם נהרג מישהו שמגיע לו למות, אז התורה לוקחת את זה קשה, אז אלוקים לוקח את זה. אז זה אירוע, טקס מאוד מאוד משמעותי בכל הסביבה שם, שאנחנו לא עוברים על זה, אומרים, המנובל הזה מת סוף סוף, מה פתאום? יש לנו כאב גדול גם כשרוצח, או מי שניסה לרצוח מת, כי גם אז יש פה נשמה שנתת בי תאורה, ונכון, תראו מה קרה לה, וזה שם נשמה. זה מה שדוד. שאול אומר, אני מבין שמגיע לעמלק, אני מבין אותך שמואל, אבל משהו בפנים... משהו טוב יצא מהעמלק. יצא משהו טוב מהעמלק? מהגג יצא משהו טוב? בגלל הלילה הזה שהגג נשאר בחיים, בסוף נולד אמן האגגי. כך אמן קורא לעצמו. אם לא היה את אמן האגגי, מה עוד לא היה? לא היה לכם פורים. אבל פורים זה לא סתם הזדמנות עם סיבה. לא היה אדר קיבלו המאה חשבירוש. אדר קיבלו המאה חשבירוש זה קומה חדשה של קניין תורה, שלא הייתה יכולה לבוא לעולם עד המן הרשע. עברנו מאות שנים של שופטים, של בית ראשון ושל הגלות, ועד שהמן לא דחק אותנו מאיזה פינה, אז לא הצלחנו לבנות את הקבלה זה מעמד הר סיני, דרכי לא מחשב. מעמד הר סיני הראשוני זה כפייה, נכון? כפה למרות מגיעית, מכירות. פה מתרחשת קומה של אהבה, קומה הרבה יותר גדולה. אז שאול צודק גם, לא יכול להיות שאין משהו טוב בעמלק. משהו בעמלק בסוף... דוחף את הטוב. כתוב, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אבל מעל השמיים בטח שיש לו תפקיד. ברור שאלוקים ברא את עמלק. הוא רצה את עמלק. יש סיבה לעמלק. ולכן, שאול חומל. שאול לא חומל במובן שהוא מרחם, פוצי מוצי, איזה הגג חמוד. שאול חומל במובן של אני הולך לברר למה אלוקים ברא את התינופת הזאת. ובשביל לברר למה אלוקים ברא, אז כדי לנהל מלחמה רוחנית, עם מה את מתמודדת? את לוקחת את הדבר הכי עוצמתי, הכי שורשי. אם מישהו רוצה, אם את רוצה להגיד שאת יותר חמה מישהו אחר, שאת יותר צודקת מישהו אחר, אז תקחי את כל האמירות המוכחות שלו, את כל הדיבורים הטיפשיים שלו, ותצחקי ותגידי איך אני הרבה יותר חמה ממך. אם רוצים לברר משהו בצורה אמיתית, לא תמיד יש אומץ, לא תמיד יש יכולת לברר בצורה אמיתית. אם רוצים לנהל מלחמה, מאבק רוחני אמיתי, אז לוקחים את הטופ שבטופ. את המיטב שבמיטב, אם יש מיקוח בין חסדים ומתנגדים, או בין ימין לשמאל, אז שעה ככה קריקטורות כאלה. וללעוג להם ולצחוק בקול פרוע ולהגיד איזה חכמים אני חושב. אבל ברור עומק, מי שמסוגל, הוא ייקח דווקא את ה... את הליבה, את האנשים הכי מרשימים בדרך האחרת, ואז זה מפחיד, כי לפעמים זה משכנע. אז שאול לוקח את הגג, בטח. הגג הוא ארכי מחבר וארכי מנובל, אבל אם יש משהו טוב בעמלק, אני אוציא את זה ממנו. שאול לוקח קורבנות להשם, אתה ממילא הורג אותם, כן, אבל יש הבדל גדול אם אני זורק אותם לפח, סתם מרסס כבשים ומשחית אותם, וגם אם אני הופך אותם לקורבן, הם מוצאים לי משהו טוב. השאול חומל על הגג, שאול חומל על משהו, אבל לא במובן הזה שאין לו, אין לו עמוד שדרה, אין לו, בסופר עמוד שדרה יש לנו, לא דרך. מבחינה רוחנית, מבחינה רוחנית זה לא יכול להיות שאין משהו ש, ש, שאין גרעין, שאין גרעין בעולם. למה הוא חושב ככה? הוא גם צודק, אמרתי לכם. קוראים זה בזכותו. אבל הוא לא צודק, למה הוא לא צודק? כי ההלכה היא לא כזאת. ההלכה אומרת, תמחה את זכר עמלק. ההלכה אומרת, שום דבר טוב לא יצא מעמלק. אז מי צודק? ההלכה או שאול? שניהם צודקים, אין קשר ביניהם בכלל. בגלל שההיגיון שלנו מאוד צודק ומאוד חכם, וההיגיון האלוקי הוא הרבה יותר עמוק. יכול להיות שיצא מהגג משהו טוב, וההלכה היא, תמחה את זכר עמלק. יכול להיות הרבה דברים ככה. יכול להיות שאם תדליקי אור בשבת, יצא מזה הרבה דברים טובים, יכול להיות. בגלל שאת לא מדליקה אור בשבת, אז לשכנים לא נעים לה במדרגות. בגלל שאת לא מדליקה אור בשבת, אז את לא לומדת עכשיו תורה ואת סתם מדברת שטויות. בגלל שאת לא מדליקה אור בשבת, לא יכולה לשטוף כלים, לסדר את הבית לעזור לאמא, יכול להיות. ואת לא תדליקי אור בשבת. למה? כי ההלכה אנחנו מאמינים זה עומק הרצון האלוקי. חשבון אחר. אנחנו מתנהלים לפי השכל שלנו, לפי התבונה שלנו, לפי המידות והתכונות הטובות שלנו. וזה מביא אותנו למקומות מאוד יפים, אבל ההלכה זה איך אלוקים רואה את הדברים. אלוקים רואה את הדברים לא תמיד עין בעין כמונו. ואז את יכולה להגיד, אלוקים אתה לא מבין, אני מבינה יותר. אפשר להתעלות ולהתגדל לגודל אחר. שאול צודק, וההלכה אומרת, תמחה את זכר עמלק. זו הלכה מפתיעה, שוב, אני לא יודע אם שההלכה יותר קשה מההלכה הזאת, שהתקיימה רק פעם אחת בהיסטוריה, אז בדורו של עמלק, של שאול. היה קרבות אחרי זה, דוד תקף את העמלקים, הוא בעצם התגונן נגדם. בפורים עם ישראל הרגו את העמלקים שבאו לתקוף אותם, אבל מלחמה יזומה, בעזרת השם לעתיד, לא יודע, נשארו נציגים שלהם, חברים שלהם. לפי הרמב״ם כך רוצים להסביר שכל מי שמתנדב להיות עמלק זה אפשר להתנדב, יש מתנדבים. יש אוניברסיטת ביר זית, שמעתם עליה? ליד רמאללה, אוניברסיטה מאוד ידועה. הוציאה מתוכה הרבה מחבלים מצטיינים. בזה הם טובים בעיקר, להשמיד, להרוס. אז יש שם פקולטה להיסטוריה ששם מוכיחים שהיהודים הם חדשים פה בארץ והם עמים קדמונים. התיאוריה די מרכזית שלהם זה שהם העמלקים הקדמונים. אני די נוטה להאמין להם, למרות שלא קראתי את מקורות המחקר. או לפחות לפעול בהתאם, יש לי עמים כאלה מצב רוח כזה. אז בסדר, אז שאול הוא צבא הגנה לישראל, אתם רואות? שאול הקים צבא הגנה לישראל, הוא נלחם נגד כולם. אבל עמלק, שמואל אומר לו, תהיה צבא התקפה. צבא התקפה מאוד מאוד קשה לשמואל, לשאול, כי שאול הוא אומר, אבל הטבע הוא קדוש. במהותו, בשורשו, יש תיקונים, יש תיקונים. אלוקים ברא את הטבע, ושאול רואה בטבע מה שבניה של ריאה אולי לא צריך לראות בטבע. אז למה שאול לא צודק? אז בינתיים אנחנו באופן שרירותי, כי... זה בעצם לא ששאול לא מקשיב לשמואל, יש מחלוקת, נכון? יש שני דרכים להיפגש מה אלוקים אמר. דרך אחת זה הנבואה, כה אמר השם פקדת אשר עשה עמלק את ישראל בצור מצרים. ויש קל וחומר מעגלה ערופה. זה גם דאורייתא. ללמוד קל וחומר זה 13 מידות שתורה נדרשת בהן. זה גם דרך. אז יש פה מאבק רוחני מאוד מאוד קשה בין שאול לבין שמואל. מאוד מאוד קשה. השאלה הבאה שאנחנו רוצים לטפל זה למה שאול לא אמר חטאת מיד. למה הוא מנסה להסביר את המציאות עוד ועוד ועוד. אם חלילה חטאת, אני מקווה שלא, אבל אם חס כאן יצא לך פעם, אז ברוב המקרים שאנחנו מסבירים, מנסים להסביר למה אנחנו צודקים, אנחנו יוצאים, מה זה גרוע? ברוב המקרים גם אף אחד לא מאמין על זה. זה מול אלוקים, מול בני אדם. אם עשית שטות, אז מאוד מפחיד אותך להגיד שעשית שטות. בסדר, אבל להתחיל להסביר כפולי, זה לא עוזר מול אף אחד, זה מוציא אותנו יותר מדוחכים, יותר מלאגים. וזה מה שקורה לשאול. תגיד חטאתי וגמרנו. אז למה שהוא לא אומר חטאתי וגמרנו? בגלל שלדוד קשה מאוד להגיד חטאתי, אבל חטאתי כי מה אני? אני תולעת ולא איש, חרפת אדם זה יענו. אני בן אדם. אני שמה שמפריע בגוף. הכוח של בני לאה, הכוח של משיח בן דוד, זה הכוח של התבטלות. אל השמיים, אל הגודל, האינסופי. זה נורא ביום שחטאתי, אבל... אבל זה לא הפתעה, ככה. אנחנו לא לומדים עוד על דוד. דוד יהיה בשני פרקים הבאים. מה שנספיק בעזרת השם. אבל העולם הוא גדול עליי. העולם הוא בריאה אלוקית. ואנחנו זוכים להיות שותפים שלו. אנחנו זוכים להתפלל, אנחנו זוכים להקשיב. אבל אצל שאול, אם שאול טעה, אז שאול זה מלך ישראל הראשון, שאול זה האדם שאלוקים בנה עליו שיתקן העולם הכל שדיים. אם אני טעיתי, אז יכול להיות שנצח ישראל ישקר אליכם, או שהנצח הוא רב של הנצח. אם אני טעיתי עם הסליפה של פה, המשמעויות אצל משיח בן יוסף, אני מקווה שאני מסביר את עצמי, הן קטסטרופליות, משום שאלוקים אמר את העולם הזה, אתם תקנו. שרחל אומרת לבניה, אתם הכי עוצמתיים שיכולים להיות ביקום, בבריאה. אתם יכולים, אלוקים יכול לסמוך עליכם. אלוקים יכול לסמוך עליכם. אף אחד לא דואג, אלוקים יכול להרוג לבד את גלגל, זה לא הסיפור. אבל אני רציתי שאתם, למען מתקדש שמי בערה, לתקן עולם החוץ שדה, שתהיה שכינה בתחתונים. ואם אנחנו פה עשינו טעות, אז אנה אנו באים, הכל עבוד. אם אני רק בן אדם, משתדל מאוד לא לטעות, אבל אם טעיתי, בסדר, אני בן אדם. אני בשר ודם. אני אהפך לרמוות עולה פעם. אז זה כואב מאוד להבין שטעיתי. אני מבין שיש לזה השלכות קשות. גם לדוד, כשדוד אמר חטאתי, ולדוד בת שבע, היה לזה השלכות קשות. ארבעה ילדים שלו נהרגו, והיה מרד, והיו צרות עצומות, אבל... אנחנו כל הזמן מתהלכים קצת באיזשהו מקום על פי התהום. אבל משיח בן יוסף, בניה של רחל, הם אומרים, אנחנו מסוגלים, אלוקים מצפה מאיתנו, אלוקים מצפה, ואם נכזבנו שוב, נכזבנו אותו. נצח ישראל זה הכוחות שקיים לעם ישראל לנצח, נצח ישראל זה הכוחות של הנבואה. ואם אני הכזבתי אז, ואיחר לשמואל, ויזעק אל השם כל הלילה, צרחה שלוקחת שעות, 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 ולא נגמרת. הזעקה הזאת, הוא לא נרדם מתוך דמעות, זה משהו הרבה יותר חמור. אז יש מחלוקת בין שאול לשמואל, מי צודק במחלוקת הזאת? לא יודע. מה הכוונה לדעת? כתוב במפורש, המסכה של מלך. זה שמואל, אבל הגמרא אומרת, מפנימה לא נמשכה מלכותו של שאול, אותה גמרא שמעתי קודם, בערב בנחל, יום הכ"ט עמוד ב', מפנימה לא נמשכה, לא נמשכה, כמובן לא המשיכה. מפנימה לא נמשכה מלכותו של שאול, מפני שלא היה בדופי. לא היה בשום בעיה, הוא היה מושלם. זה לא סיבה. זה לא סיבה להעניש מישהו. הגמרא אומרת, אין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו. זה הפוך מאיך שהפרקליטות אומרת, עובדת, נכון? אם מוצאים איזו דמות ציבורית מנהיגה במחנה פוליטי מסוים, לא נכנס לזה עכשיו, אז יבררו איך בכיתה ג' הוא גנב בזוקה במכולת של השכונה, נכון? הייעוץ המשפטי יעצור אותו. אבל התורה אומרת בדיוק איפה, התורה אומרת, ממנים פרנס על הציבור רק אם הוא מודע לחומשות שלו, רק אם הוא מבין שגם הוא לא מושלם. כל האנשים שלא צריכים לצאת צומת שמושלמים, את חז"ל לא כל כך מבינים. יכול להיות שלא פתחו להם תיק אף פעם, אבל חז"ל חוזרים לקריאות רלוונטיות. אז למה שאול לא נמשכה מלכותו? כי העולם, ככה הרב קוק מסביר, העולם קטן עליו. הוא נשמה שייכת לעולם אחר. בעולם הזה יש רוע, בעולם הזה יש גאיות, בעולם יש מצוקות. שאול הוא לא גבוה פיזית מכל העם. גם יכול להיות שהוא גבוה. שאול על מישהו שתמיד חם גדול, באיזה גובה הוא? הוא לא קטן שם. השאול היה גבוה, פשוט השאול מתנסה לגבעים בלתי נתפסים, בלי קשר לגובה הפיזי שלו. ומבחינת שאול, שאול מסתכל על העולם הזה, ובין כמו שאלוקים כמיכול מסתכל על העולם הזה. וכשאלוקים מסתכל על העולם הזה, אז באמת יש תפקיד לעמלק, נכון? כשאנחנו מסתכלים בעולם הזה, אין תפקיד לעמלק. מה הכוונה? הכוונה היא שמעמלק באופן ישיר לא יצא שום דבר טוב. זה שהדר קיבלו במאה חשבירוש, זה לא בגלל שהמן הרשע לימד אותנו כל מיני סוגיות בגמרא ואז איך נקודם. מה שיוצא מעמלק טוב זה רק שנלחמים בו, שנאבקים מולו, שמפתחים נגדו אנטי, רק אז. תמחה את זה כעמלק, יש מצווה מדור דור. תארו לכם שלא הייתה לנו שבת זכור, אז מי היה זוכר את עמלק? מה הוא בכלל? ישבת בדואי מפני 3,500 שנה, מי סופר אותו? את המלך, למרבה האבסורד, אנחנו זוכרים כי יש לנו מצווה למחות את זכרו, מצווה לזכור את זכרו, מקיים אותו, כן, כי המלך זה מין משהו, כל הרע בעולם, כל הרע בעולם. הרע בעולם זה משהו שיש לו אלוקים ברע אותו, אתם צודקים. לרע סייעתא דשמיא, כי הרע שמסתער אלינו הוא רע שגורם לנו, אני אומר משפט בחצי שנייה וצריך לשבת עליו כל החיים. הוא רע שבסוף מכריח אותנו להיות הרבה יותר טובים. הוא רע שגורם לנו להילחם בו. וכשנלחמים ברע אז מגיעים לפסגות אחרות. אם הכל נינוח והכל פשוט, אז אדם ממצא חלקים מאוד נמוכים, במקרה הטוב מאוד 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 נמוכים מסך כל היכולות והפוטנציאל שלו. והתפקיד של הרוע זה שנבער אותו. והישועה של המלך זה שאנחנו נשמיד אותו. והדרך לרחם עליו, כביכול, כתוב, חן צדיקים, יהיה להם טוב, יראו וישמעו, וישרים, יהיה להם טוב, יעלו את זה, וחסידים, ברינה יגידו. וכל הרשעה כולה, כי השם תכנה, זה לא פייר, לכולם טוב רק הרשעה, זה כן טוב, זה מה שהרשעה רוצה. לא אם אני מדבר איתה באופן אישי, למה אלוקים ברא את הרוע? חלק מהמנגנון, האלוקי המופלא שמקיים את העולם, זה שיש רע, רע עצמי, לא רק כאילו, לא רק... בחירה חופשית לבחור דברים רעים, זה כולם מכירים את זה, כולם שמעו את זה. ופה אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים כמו שעם ישראל, יש שני עמים שקוראים להם ראשית. קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. יש עם כזה שנקרא ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובר. ראשית הכוונה שורש, סגולה. אז יכול להיות המלכי שבאופן פוטנציאלי, או באופן מעשי הוא מתנהג יפה. יכול להיות, איזה המלכית נחמדה וחביבה. יכול להיות שמסייעת לבלתי מעורבים. אבל כמו שיכול להיות יהודי שמתנהג כמו מנוול, יכול להיות. יכול להיות שיהודי למרות שיש לו סגולה נשמתית עליונה, בוחר להתנהג כמו מנוול, כמו היהודים האלה תמכי חמאס ואוניברסיטאות בארצות הברית. אז יכול להיות שיש יהודים שמתנהגים מכוער מאוד, אבל בסגולה, זה סיפור אחר. וגם המלאק זה ככה, המלאק בסגונה שלו הוא רוע אינסופי. והוא מבקש בתת מודע שלו, תחסלו אותי. הוא יודע שכדי לחסל אותו אנחנו צריכים לשאוב מתוכנו. אתם חיות בתוך ההיסטוריה, אני לא צריך לתת לכם יותר מדי דוגמאות. הסיבה שצהל לא שיטח את עזה, וגם היום הוא עושה בצורה מאוד חלקית, הוא לא משטח את ג'נין. זה בגלל... בגלל מה? בגלל שהוא תופס את עצמו, עם ישראל תופס את עצמו, הוא נמוך, עם ישראל לא מזהה את הפער האיכותי הסגולי שבינו לבין בני השפחה. ולכן הוא מתייחס אליהם באותם פרמטרים שהוא היה רוצה להתנהג, להתייחס למי שהם אנשים. אז החמאס מורתע, ויהיה גדר, וייתן להם כסף, ויהיה בסדר, וגם הם בני האדם, וייתן להם פרנסה, אבל זה לא. זה לא, כשאני לא מסרב לזהות שבתוכי יש סגולה של קודש. אז אני מסרב לזהות איך בעמלק יש סגולה של רוע. וכשעמלק מכריח אותי להגיד אני עליו, אותו מנוול, אז מפתח בי את היכולת לזהות רוחנית, לתודעה, לגאווה, במי שאני באמת, באחים הפנימיים שלי. אז שאול לא יכול להגיד חטאתי, הוא כמעט לא יכול להגיד חטאתי, כי ההשלכות בזה הם נצח ישראל שקר ינחם, זה בלתי נתפס. ושאול קשה לו מאוד לא לחמו על הגג, קשה, זה הרבה יותר קשה. כי החמלה שלו עכשיו זה לא, נפשי, אני יודע, מישהו עשה לי מצפון, מה פתאום? זה בא במקומות שאומרים, אני אגלה, באמת בעתיד זה קרה. אבל ככה לא יכול להיות מלך ישראל. אז שאול צדיק, צדיק לילה ולילה ולילה. הוא לא מלך ישראל, כי מלך ישראל זה מי שנלחם מלחמות, לא רק אדמה, זה גם מי שנלחם התקפות. צהל זה משה תבוא צבא, כל אחד תחליט איך להסביר את הגנה, אולי פעם התקפה. אבל היכולת שלי לזהות שהפער ביני לבין אומות העולם זה לא מי מתנהג יותר יפה. זה השליחות, זה התפקיד, זה האחריות, זה המגמה. והיה צריך להתמלא בהמון עוז וענווה וצניעות כדי להגיד שאני נבחרתי לשליחות יותר משמעותית. ולכן מי שאויב שלי זה אויב של הטוב, זה הלכת בתיכון אותו. אז שאול את כל זה לא מוציא לפועל. אז הוא אומר, כן, נהרוג אותם. זה כל כך חבל. אני מבין, הוא רוצה להרוג אותם. כמו הפסוק במחד בפרק הקודם, והיה צריך לצרים יד שסרו. כי העולם הזה הוא אלוקים. זה לא משפטים, אני אומר משפטים בתור דעות, דיון פילוסופי, אבל אצל שאול זה בנשמה, אצל שאול זה בעצם החיים, אצל שאול הוא רואה את אלוקים בכל מקום שהוא מסתכל. כמו אברהם אבינו שרואה את סדום. אם אלוקים היה אומר לי שעוד מעט הוא הופך את סדום, מה היית אומר לאלוקים? היית אומר לו, קודם כל למה רק עכשיו? הייתי אומר אלוקים, אם אתה כבר, יש לי רשימה. יש לי בירות, יש לי ג'נין, יש לי, לא יודע מה נשאר בעזה, אבל יש לי רשימה, שהחיינו. במקום זה, אברהם בנו מתחיל להתווכח איתו, וואי, את אומרת, מה קרה לך אברהם? חבורת מנובלים. סוף סוף המנובלים, החזרים האלה. אבל אברהם אבינו מסתכל במנובלים האלה ורואה נשמה שם, הוא רואה תיקון, הוא לא סתם אומר תשאיר את המנובלים. אברהם אבינו אומר לאלוקים, אני אחראי להרים אותם, אני תופס פיקוד, לא אומר תשאיר אותם, שימשיכו להיות מנוחבות. הוא אומר, אני מאמין ביכולת שלי להוליך קדימה, לכן אלוקים אומר לו, אם נשארו 10 צדיקים, לא אשחית כל מקום בעבור. אבל לא נשארו 10 צדיקים, אז אברהם אבינו מבין שגם זה מעבר ליכולות שלו. כן. במקרה של... מה זה אומר צלם אלוקים? מה, יש להם צלם אלוקים? ראית פעם תמונה של המלאכים? כן, גם לי נראה לצערי. הם נוחבות, הם נראים כמוני, הם לא נראים כמו שימפנזה, ראית? לא, זה הביטוי החיצוני של צלם אלוקים. אני לא נראה כמו שימפנזה, אז יש לי עוד הבדלים ביני לבין שימפנזה. הם בני אדם, הם לא שימפנזות. שימפנזות לא יכולות לקרוא כאלה מטונפות. בני אדם, שאיזה תרבויות של רוע, יבטו להם את השכל עד כדי כך שהם יהיו בני שטן. אבל בפוטנציאל הם יכולים להיות משהו. אז אם אני רק מתייאש, הוא אומר, צריך לעשות פה סדר, אז בואו נשבור אותם וזהו. אבל אם אני מאמין שאפשר לתקן הכל, הכל, הכל. אז משהו אני יוצא משם, משהו, זה לא עבודה לכל אחד. רואים רוע, צריך קודם כל להיות מסוגל ללחם ברוע, שאול נלחם ברוע בצורה מאוד עוצמתית. אבל פה זה לא הולך, כי הוא אומר, המלא קורה, והוא לא ראשית גויים, אין לו ראשית, הוא לא שורש, הוא לא שורש. אפשר לתקן עולם או משהו, אפשר, הוא לא אומר, הוא חי כך, הוא אדם שהתחילית נתפס. בתקופה הקצרה שהוא היה מלך, איך הוא הצליח להניע את עם ישראל למקום אחד, מקום אחר לבד. אבל הוא עושה את זה לא בגלל יכולות לוגיסטיות, הוא עושה את זה בגלל שהוא מזהה. אם מישהו יסתכל עלייך ויראה את אלוקים שבתוכך, אז בלי להגיד לך מילה, את בום. תגיע למקומות אחרים לגמרי. יש כאלה דברים, אתם יודעות, גם בדורות שלנו. יש מפגשים צדיקים שלנו. תנועות כאלה. אז שאול או אברהם לא היה עם המלך, הוא היה עם סדום, אבל זו הדוגמה לעיר החטאה. במלחמת יום הכיפורים, אז היה רב אחד בירושלים שאמר שכמו שהרב כותב מאמר הדור, שהכפירה בימינו היא לא בגלל שאנשים רואים, בגלל שהם לא מבינים את הגודל. זאת אומרת, ככה מצרים וסוריה והערבים נלחמים היום כי הם לא מבינים אם אנחנו צריכים לחנך אותם. הסיפור הזה לא רק ציוד, אלא רק ציוד מה אנחנו מחנכים אותם בטנקים ותותחים ומטוסים. אנחנו מחנכים קודם כל במשפחה, ואחרי זה מעגלים. שם נסיים את בנוי לאלה ולאלה מכה רוחנית, אז יכול להיות שנשלח משלחות לילדי רפיח המעתירה. תחרב במירה בימינו. אבל שאול חי בעולם שמבחינת העין האלוקית אולי הוא נכון, אבל אנחנו לא עובדים העין אלוקית. אלוקים רצה שיסתכל עם עין אחרת, עם העין של התורה, שהיא עוד יותר גבוהה. זה גם עין אלוקית, אבל איך את... זה שאת חושבת ככה זה עוד לא הופך את זה, זה רובד אחד שאת מגיש במקדש ברוך הוא. ברכת השם, כל טוב.